שלום לכולם, אנחנו היום מסיימים דין כלי שני וכלי שלישי. בעזרת השם הנושא הבא יהיה עירוי. אני אשלח לכם בעזרת השם מקורות. עירוי זה נושא עיוני, למדני, והרבה דברים בשס, גם באיסור והיתר, גם בשבת. אבל היום אנחנו ננסה לסגור את הנושא של כלי שני וכלי שלישי. אנחנו ראינו לגבי כלי שני שיש מחלוקת האם מדובר על דבר מציאותי או על דבר הלכתי, למה כלי שני לא מבשל. ולמעשה ראינו שאשכנזים לא שמים שום דבר בכלי שני, מחשש לכלי בישול, וספרדים בדרך כלל חוששים רק מדברים שיש לחשוש בהם לכלי בישול, וגם זה לא לגמרי ברור. יש ספרדים שלא יכינו תה בכלי שני, כך הרב עובדיה ועוד אחרים. יש כאלה שאומרים שהמנהג הוא כן להכין תה בכלי שני, וכך למשל בעל שו תפילה למשה, מנוחת אהבה, שאני חושב שכן הם מכינים בכלי שני, אבל בוא נאמר, אם אדם אין לו מנהג, ברור שעדיף לא להכין בכלי שני, בגלל הספקות שיש בדבר הזה. ואנחנו צריכים להתייחס לשני דברים עכשיו. דבר אחד, יש שלושה דברים שאין ברירה, אנחנו חייבים להתיר, וזה מים ושמן ותבלין. בואו נשתף רגע מצגת. זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה. לכאורה זה תלוי מה הטעם שאוסרים בכלי שני. אם אוסרים בגלל מחזיק מבשל, זה דרבנן. אם אתה אוסר כי אתה חושש לכלי בישול, אז אפשר לדבר על דאורייתא. אני חושב שבדרך כלל, בהרבה פוסקים נראה שמדובר על דרבנן. אנחנו נראה כל מיני דברי פוסקים במשך השיעורים ש נראה שתפסו יותר את כלי שני כדי רבנן, אם כי אני לא יכול להגיד שזה מוכרע, כי מי שחושב כלי בישול יכול להגיד שזה אורייתא. ויש לנו, כן. אז זה נכון שעכשיו עדיין אנחנו לא אומרים שזה ודאי כלי בישול, אנחנו אומרים שזה ספק כלי בישול. אמנם אם אתה תגיד, אם תגיד, שהגישה היא הגישה המציאותית ולא ההלכתית, אם זה מתבשל בכלי שני, אם זה מתבשל, זה יהיה דאורייתא. אז אנחנו נגיד שכלי שני זה ספק דאורייתא, אבל זה עדיין לא דרבנן לפי הגישה הזאת. לפי הגישה ההלכתית, אז זה די ברור שכלי שני הוא דרבנן, והכל כנראה רק עניין שם, איך זה עוד דברים כאלה. ויש דברים שאין לנו ברירה, ואנחנו חייבים להתיר אותם. אז האחד זה שמן. אנחנו ראינו את הסוגיה בשבת, נפה ועמוד ב', תול וכלי שני ותן, שם מדובר על שמן. פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ, וביקשתי להניח לו פח של שמן מאמבטי, ואמר לי תול בכלי שני ותן. אז מבואר ששמן מותר לתת בכלי שני. חוץ מזה מבואר שמים מותר לתת בכלי שני, כי בשבת אף מבית. אנחנו מכירים, המלחם שפינה הוא לא ייתן לתוך הדבין, אבל נותן לתוך הקערה, קערה זה כלי שני. אז מבואר בגמרא שמים, לא מבושלים, מותר לתת לכלי שני. ושם בסוגיה מבואר שגם תבלינים מותר לתת לכלי שני, יש קשר יותר מזה אפילו. אז בדברים האלה אין לנו אפשרות לכאורה להחמיר. למרות זאת, יש מקום לדון בעניין, ויש דיון באחרונים לגבי בצל, שאני לא אזכיר עכשיו, אבל השאלה היא איך להתייחס לבצל, האם בצל נחשב כמו תבלין. אז למשל, המגן אברהם אומר, מותר לשים בצל בכלי שני, כי בצל זה תבלין, הוא נותן טעם. והתז אומר, לא, לא, בצל זה דבר חריף, אנחנו מכירים דין חריף מאיסור ויתר, חריף, הוא ממהר להתבשל, ואתה לא יכול לשים בצל בכלי שני. ויש מחלוקת בין האחרונים, שולחן ארוך הרב, ארוך השולחן הקלו, שמותר לשים בצל בכלי שני, המשנה ברורה החמיר, שאסור לשים בצל בכלי שני. אז זה דוגמה לדבר אחד. אבל דוגמה לדבר נוסף, שמאוד משמעותי מצידנו, לדברי הגשה זו הרווח, בעניין תבלינים. רשולם זלמן אומר, ומה הם דברים הנקראים תבלין? שמעתי בהגרשה הזו הרווח, זה לא מסתבר שהם תבלינים הרגילים בעינינו, שהם באים להתאים את התבשיל, וכיוון שהם דקים מאוד, כל שכן שהם מתבשלים גם בכלי שני. אז רשולם זלמן אומר, זה בכלל לא מדבר על תבלינים של ימינו. היום התבלינים הם מאוד דקים, ואסור לשים אותם בכלי שני. אתם מבינים שדברי הרב שטוין מזלמן מאוד, מאוד מחמירים עלינו מבחינה הלכתית. התבלינים היום, פפריקה, פלפל, כל התבלינים שאתה רוצה לשים. לפי רב שטוין מזלמן, אנחנו מבינים שהתבלינים אסורים גם בכלי שני. זה אומר, אם יש לך כל מיני דברים בצלחת, ואם יש לך אולי גוש עוד יותר מזה, אם יש לך תפוח אדמה, שהוא אולי נחשב ככלי ראשון, עוד יותר חמור, אבל יהיה אסור לך לשים תבלינים, וגם לא בכלי שני. כי היום תבלינים כן מתבשלים. נכון, אז זה אני צריך להתייחס, בכלל אני לא התייחסתי כרגע. הרב אליושיב, הקל בדבר, זה לא קורה הרבה, שרב שטוין זלמן מחמיר והרב אליושיב מקל, אבל זה קורה לפעמים. איפה זה היה? רווח בין השורות. זה, לא. הנה זה. אז הרב אליושיב, הוא הופיע בספר שבות יצחק. שמעתי מהגרי של ישיב, שאלית הדבר שהוא קשה מטבעו, גם כשנדחה לנעשה דק, יש לומר, דיינו קל להתבשל כיוון שלא נעשה רך. אז הרב אליושיב אומר שתבלין זה דבר שקשה מטבעו, זה לא משנה אם זה דק או לא דק. תבלין לא מתבשל בקלות, ולכן מותר לשים אותו בכלי שני. הדבר הזה, הדרך של הרב אליושיב, יש מקום לחזק אותה מזה שבכל השעס מצאנו התייחסות לתבלינים כדבר שחוק. הרבה פעמים יש לנו משנה בביצה דף י' שמדברים שם על תבלינים שהם שחוקים, ואיך שוחקים את התבלינים ביום טוב. אז כשמדבר על תבלין, גם בימיהם כנראה להם גם תבלינים שחוקים, לא רק מקל קינמון. כנראה להם גם תבלינים שחוקים. ובכל אופן, לפי הרב אליושיב, אפשר להקל ולשים תבלינים גם בימינו בכלי שני. יש עוד מחלוקת מעניינת לגבי לימון. יש לנו בעיה הרי שאנחנו לא יכולים לשחות לימון לכוס בגלל איסור דש. אז רוצים לחתוך חתיכה ולשים את זה בתוך כוס, בתוך כלי שני. האם מותר או אסור? החזון איש טען שצריך להתיר לשים לימון בתוך כוס, כי הוא אמר, לשים לימון בתוך כוס זה כמו תבלין. הלימון נותן טיבול במים, זה כמו תבלין. אם יתורו תבלין, צריך להתיר גם לימון. ובשלום זלמן אוירבך אומר שאין לשים לימון בכלי שני, הוא אומר, זה לא נחשב תבלין בכלל, זה פרי, הוא נותן טעם, אבל זה לא נחשב תבלין ויש לאסור. עוד דבר ש... יש מקום לדון בו, מותר לשים מים. האם מותר לשים חלב? האם מותר לשים משקה אחר? כתוב, בגמרא אנחנו יודעים לגבי מים. אז יש מחלוקת בין האחרונים. מדברי שולחן ערוך הרב עולה שהיתר הוא לכל המשקים. כל המשקים מותר לשים בכלי שני. אבל המשנה ברורה, בשין י"ח סעיף קטן למתת, כותב שרק מים אפשר לשים בכלי שני. ושאר המשקים אי אפשר לשים בכלי שני. לפי זה, לכאורה אנחנו בבעיה. אדם מכין כוס קפה בשבת. והוא שם מים, קפה, סוכר, מכין את זה בכלי שני, קפה אפשר להכין בכלי שני, ואז הוא רוצה להוסיף חלב. האם הוא יכול להוסיף חלב? לכאורה, לפי שולחן ערוך הרב הוא יכול להוסיף חלב, כי כל המשקים מותר לשים בכלי שני, ולפי המשנה ברורה אסור, נכון? אבל באמת אנחנו מקלים בזה, ולמה מקלים? המשנה ברורה בעצמו כותב שנוזל שיתבשל ויצטנן, מותר לשים בכלי שני. כי יש לנו ספק ספיקה. ספק אחד, אולי בכלל מותר לשים נוזלים בכלי שני, וספק שני, אולי הנוזל הזה נחשב כמבושל, כי לדעת הרמב״ם והרשב״א והרמב״ן והרבה ראשונים, גם נוזל שהצטנן נחשב כמבושל. כאשר מדובר על חלב, מה עבר חלב? חלב עבר פסטור. פסטור זה ב-85 מעלות, יש מחלוקת איך להתייחס לזה, פה בישול לא, אבל כיוון שזה כבר עבר פסטור, ורוב הסיכוי שזה נחשב בישול, וכיוון שיש כאלה שמתירים בכלל לשים כל משקה בכלי שני, לכן ניתן להקל ולשים חלב בכלי שני, כלומר להכין כוס קפה ולשים בתוכו חלב. אני חושב שאנחנו נסתפק בזה ונעבור לכלי שלישי. בעל הירים, רבי אליעזר ממיץ. כותב, הלכך, ייזהר אדם שלו להכניס בשבת שום דבר בכלי שני, ואף בכלי שלישי שהיה צולדת בו, שאינו מקיים מדברים רכים וקשים, מי הוא מתבשל בכלי שני ומי הוא שאינו מתבשל. אז לדעת היראים אין שום אפשרות להכין תה בשבת, מסתכית. שום אפשרות. לא כלי שלישי, לא כלי רביעי ולא כלי חמישי. כל עוד היה צולדת, אתה לא יכול להכין תה בכוס הזאת בשבת. היראים נקט בדרך המציאותית. וכיוון שהוא נקט בדרך המציאותית, תבדוק את חום המים, בדרך כלל, כלי שלישי, רביעי, המים חמים עדיין, מעל יד צולדת. אז אין אפשרות להכין תה, הדרך היחידה להכין תה, זה על ידי זה שאתה מכין אסנס. יודעים מה זה אסנס? אסנס, זה תמצית תה. כשאתה לוקח תה מלפני שבת, שם אותו על האש, מכין תמצית תה, ועם זה אתה מכין את התה בשבת. כך, לפי מה שיוצא מדברי היראים. הפרי מגדים, אומר, ובשבת, למה נאמר בסעיף ה' דאוסר פת בכלי שני, הכלי שלישי בתי וכדומה, שמערה ממים תמונים לכלי שני, ומשם לקערות קטנים דיש להקל. מה שאני מצטט לכם עכשיו זה מאוד חשוב. כי הפרי מגדים הוא אחד הפוסקים המרכזיים בפסיקה. הייתי אומר שחלק מרכזי בפסיקת המשנה ברורה מבוסס על הפרי מגדים. רגע נגדים נחשב לפוסק מאוד מרכזי, לפוסק שמרן. והפרי מגדים אומר שמותר לעשות תה כלי שלישי. רב פיינשטיין, פשוט אגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן ע' ד'. עכשיו תראו, זה לא משהו שבמושגי יסוד של בחור ישיבה, שכל בחור ישיבה צריך לזכור, אבל כל מי שלומד שבת, כל מי שלומד שבת, יש תשובה אחת בשו"ת אגרות משה שהוא צריך לזכור אותה בעל פה. שו"ת אגרות משה, אור החיים, חלק ד' סימן ע' ד'. ולמה הוא צריך לזכור את התשובה הזאת בעל פה? כי בתשובה הזאת יש עשרות תשובות קטנות, שכולם בענייני בישול ושבת, לא רק בישול, אבל הרבה בענייני בישול ודברים אחרים, והתשובה הזאת אפשר לראות אותה המון פעמים מצוטטת. כי כל פעם בקטע הזה, בקטע הזה, אז כאילו, יש שם כל כך הרבה דברים, היה כדאי כבר פשוט לעבור על התשובה. שיהיה לכם עוד תשובה במאגר. אז זו תשובה שמזכירים אותה הרבה פעמים בכל מיני דברים, ואנחנו גם עכשיו מזכירים אותה בהקשר שלנו. אומר הרב פיינשטיין, לעניות דעתי לא נראה כלל לומר דאיקה דברים שמתבשלים בכלי שלישי. הרב פיינשטיין אומר, אין דבר כזה בישול בכלי שלישי. ולא מצינו אלא שבכלי שני יש דברים המתבשלים. מאחר שאנחנו יודעים, יש לאסור כל דבר, ובכלי שלישי לא מצינו. אומר הרב פיינשטיין, אנחנו מצאנו בישול בכלי שני, לא מצאנו בכלי שלישי. עכשיו גם כלי שני, הגמרא אומרת שכלי שני לא מבשל. אבל ראינו בראשונים שיש לחשוש לכלי בישול, אבל אומר הרב פיינשטיין, כל זה בכלי שני, כלי שלישי לא מצאנו. לא מצאנו בגמרא באף מקום כלי שלישי. מצאנו אמנם בירים, בראשונים, אבל כל הראשונים האחרים לא דיברו על כלי שלישי. ואז הוא מתייחס לארוך השולחן. ארוך השולחן אוסר להכין תה בכלי שלישי. למה? ומה שכתב בארוך השולחן, בעינינו רואות שתה מתבשל גם בכלי שלישי, לא מובן זה. ומה שרואים לנו בעינינו שמתעדמים המים, זה אינו עניין בישול. דאף בקרים ממש מתעדמים במשך הזמן. בכל שכן בחמין, כשאין היד סולדת, ולא זה עניין בישול. אומר הרב פיינשטיין, זה שאתה עושה תה. ואתה מרגיש כאילו שבקלות זה מתבשל. זה טעות אופטית. זה לא נכון, כי עובדה, שאתה יכול להכין תה גם במים קרים. זה שזה נהיה אדום, זה לא אומר שזה מתבשל. הגה עצמך. למה שעינינו רואות אינו כלום. דעה מלח, רואים אנו שבחם קצת מרגישים טעם המלח, כמו שמו אותו בחמין שהיה צולדת. ובכל מקום, הלכה כרב נחמן, אפילו ראשון בשאלה. גם מלח, אתה שם, מהמים קצת חמין, זה מתמוסס, ואתה מרגיש ממש שזה כאילו זה מתבשל. אבל מצד הדין, אנחנו מוסקים שמלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשון, רק לחומרה אנחנו אומרים, תחמיר, אפילו בכלי שני. וכן הוא בעלי תה. שמה שנצבע המים בחום קטן אינו עניין בישול, שלכן אפשר שהוא מקושי הבישול. ואם כן, אין לנו לומר מעצמנו כלום אלא מקבלה, וממילא הוא ככל סתם הדברים, והוא בכלי שני ספק, ובכלי שלישי יש להתיר. הרב פיינשטיין אומר, כלי שלישי לא מבשל. לא מצאנו באף מקום כלי שלישי, רק כלי שני. דיינו להחמיר בכלי שני, כלי שלישי לא מבשל, ומותר להכין תה בכלי שלישי. אלה דברי הרב פיינשטיין, דברים מאוד משמעותיים וחשובים. למה אין לנו דיונים על תה בתקופת הראשונים, בגמרא? למה אין? כי לא היה. אתם מבינים שתה מתכתב עם פורים. למה הוא מתכתב עם פורים? כי עד לפני 400 שנה בערך, כשמישהו היה צמא, או שהוא שתה מים, או שהוא שתה יין. יין היה משקה. ולפני 400 שנה מתחיל התה באנגליה, ופתאום העולם עובר לתה, ויש משקה אחר. וכשיש משקה תה, אז פתאום לעולם יש יותר שעות עבודה. כי יין הוא מרדים, ותה הוא מעורר. אז זה ככה שינה את כל שעות העבודה בעולם, זה בדיוק יוצא לנו לפני פורים ללמוד את זה. זה האויב של פורים. אבל זה נותן לעולם להיות ערנית, היי, קפה שלנו עד אחרי זה.
זהו, קפה גם היה? קפה לא היה...
גם קפה לא היה. גם זה דבר יותר מאוחר, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם.
יש לי פעמים קצת אחר, שם בהתחלה ש... יש לך אלה שמחזים עם המציאות, זה תמיד. זה כל הפלט יש לי שמחו לב, אלה שמחים עם מצד השני, הוא
יותר תראו,
כשפיינצן כאילו, כשהקצרות, הוא שואל, אם אתה הולך עם החתיקה והאותה לזה, אז זה לא קשור כל הדין ברוך הוא כאן. אם הוא הולך עם המציאות, אז בכלל תנסה לא קודם כל דקה, כי בסדר, יש דברים שיש לגבור, אבל אני עושה דברים אחרים, זה
כן מתבשלים לגבי. אתה צודק, שאתה מביא כאילו, גם בלי, גם במים קרים, לא מבשל. מה שאתה אומר למעשה, כדי להגיד שכלי שלישי לא מבשל, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד שכלי שלישי לא מבשל, כי מציאותית הוא לא יכול לבשל. אפשרות שנייה להגיד שכלי שלישי לא מבשל, כי הלכתית זה לא כלי לעניין בישול. הרבה יותר קל לנו ללכת בדרך השנייה, ולהגיד שזה לא כלי לעניין בישול. אבל הרב פיינשטיין כל הזמן כאילו עדיין מנסה להסביר מציאותית. וזה מאוד מעניין, וזה מוביל אותנו לשאלת החזון איש. שאלה שבגללה במשך זמן רב לא יכולתי לישון. הטרידה את מנוחתי לפני עשרות שנים, כי החזון איש מקשה קושייה קשה ביותר, ואחרי שהחזון איש מקשה את זה, אתה אומר לעצמך, וואו, איך אפשר להגיד משהו אחרי קושיית החזון איש? כשאנחנו עוצרים כאן, לפני קושיית החזון איש, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, יש ככה, זה נשמע שבכל אופן, הרב פיינשטיין, כלי שלישי לא כתוב בגמרא, כאילו, אתה יחסית רגוע להשתמש בכלי שלישי. אבל החזון איש מקשה. אומר החזון איש, ולעניין כלי שלישי במקום שכלי שני אסור, כגון בפת או בצלים לדעת האחרונים המחמירים, כתב במשנה ברורה שפרי מגדים מצדד להקל. ראינו שפרי מגדים מקל בכלי שלישי, המשנה ברורה לא הביא אותו לעניין תה, אבל הביא אותו לעניין פת. אבל אומר חזון איש, לא מצינו מקור לחלק בין שני לשלישי. ואם דברים מתבשלים בשני, מתבשלים בשלישי ואין הדבר תלוי אלא בחום המים, שיהיו חמים שהיד צוללת בו. הרב, החזון איש מקשה כאן קושייה מאוד גדולה, הוא לא מסביר, אבל הוא מקשה קושייה מאוד גדולה. מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? כלי ראשון, הדפנות חמים, כלי ראשון, הדפנות עמדו על האש, כל מה שהסברנו, נכון? כלי שני, הדפנות קרים ולא עמדו על האש. ולכן כלי שני לא מבשל מצד הדין, בעיקרון אפילו אם זה מעל יד צודדת. מה ההבדל בין כלי שני לכלי שלישי? תנו לי הבדל מציאותי, תנו לי איזה הבדל לחלק בין כלי שני לכלי שלישי. יש איזה הבדל? קצת יותר קירור, זאת אומרת חוזיש, אוקיי. אומר החזון איש, אני איתך, המים עברו קצת יותר קירור, אין הבדל מהותי הרי. הדפנות, שני המקרים לא עמדו על האש, הדפנות, שני המקרים התקררו, כאילו, אין הבדל מהותי, רק קצת יותר. אם זה קצת יותר, אז תלך לפי חום המים.
אם זה
בהבדלים
האלה, אז גם כלי ראשון וכלי שני.
לא, כלי ראשון וכלי שני זה הבדל בדפנות.
כן, אבל בפועל, משהו משמעותי, אם אני מדבר רק לעניין של חום המים,
אני מבין. ברור, ברור, אבל בעיקרון הוא אומר, כלי ראשון וכלי שני, לפחות אתה יכול להבדיל, להבחין להבדל מציאותי. הבדל מציאותי, שפחות אתה אומר, טוב, יש הבדל, אני יכול להבין למה כלי ראשון נעשה וכלי שני לא נעשה. אם אתה אוסר כלי שני, אם אתה אוסר, אתה יכול לא לאסור כלי שני, אבל אם אסרת כלי שני, אין שום סברה לחלק מכלי שני לכלי שלישי. אתה אומר, מים מתקרים קצת יותר, בסדר. קרים קצת יותר, תלך לפי חום המים, תבדוק. אתה מבין, יכול להיות הרי מצב שיהיה כלי שני, שהוא 70 מעלות, כי הוא יתקרר קצת, ויכול להיות כלי שלישי 80 מעלות. אם אתה לוקח ומיד מעביר, כלי שלישי יכול להיות 80 מעלות. בכלי שלישי אתה תרצה להתיר, וכלי שלישי לא תרצה להתיר, אומר לך זה נשמע הסברה. תן לי הסבר לחלק בין כלי שני לכלי שלישי חוץ מחום המים. מי אמר את זה? עכשיו זו שאלה מעניינת, זאת שאלה מעניינת. עכשיו אני חייב להגיד, הדבר הזה באמת הטריד את מנוחתי, ממש, קושיית החזון איש ממש הטרידה אותי, לפני הרבה שנים, ואז באמת ניסיתי לחשוב. חשבתי לכיוון שרובן אומר של שינוי, אבל שינוי לא עוזר לו, מה זה שינוי? אבל אז נזכרתי בדברים שראינו ברשי. אתם זוכרים שאנחנו ראינו את רשי על בישול בשמש? ההבדל בין בישול, בוא נראה אם זה במצגת הזאת. על ההבדל בין תולדות חמה לתולדות האור. וראינו שעל ההבדל בין תולדות חמה לתולדות האור, אומר רשי, למה מותר לבשל בשמש? אין דרך בישולו בכך. כך הסביר רשי. אין דרך בישולו בכך. בגלל שאין דרך בישולו בכך, בגלל שאף אחד לא מבשל בצורה כזאת, רשי אמר שבישול בשמש לא נחשב כבישול, וניסינו להסביר את רשי בשלוש צורות בדברי האחרונים. אם אתה רואה מישהו, לוקח מיכב, מעביר לכוס, מעביר אחרי זה לעוד כוס. בוא נאמר שאתה אדם לא דתי. מה יש לך להגיד עליו? משחק במים, כי אתה אומר מה קרה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? למה הוא לוקח את... היום אנחנו, כאילו, אנחנו דתיים רגילים לדבר הזה, אבל בוא נאמר שזה היה איזה אנדרדוס כזה, שעושים עלינו מערכון, ועובד מישהו מהצד, ומסתכל מהאדם דתי, הוא לוקח, הוא מעביר לקוס, מעביר לעוד קוס, כאילו, זה נראה מצחיק. זה נראה משונה. ויכול להיות שבגלל הדבר הזה, זה לא נחשב איסור בישול, כי אין דרך בישולו בכך. לא ככה מבשלים. כלי שני, כן מכינים. כלי שני, יכול להיות מקרים, שאדם למשל שם בכוסות ומעביר טיונים, וכל אחד שם לו את הטיון בכלי שני, אחד בזה, אחד... להעביר לעוד כוס כלי שלישי, זה דבר שאף אחד לא משל. אף אחד לא משל בכלי שלישי, אף אחד לא מכין ככה. זה דבר חריג, אף אחד לא מכין ככה, ולכן אולי זה לא מוגדר ככלי נעניין בישול. זה שואל.
שינוי
הוא גם לא דרך בישול, אלא רק מרזק כמו שלא עושה. לא בגלל שהוא מבשל. אז אם ככה, שיש לי בחור לומר, ששינוי בכלי שני יעשו, ששינוי בהחלפת כלים יעשו. תראה, תוספות לא מדברים כל כך על זה. תוספות פשוט מדברים, אולי, תלוי התוספות שאנחנו מדברים עליו. אם אתה לוקח את הגישה המציאותית, אז זה דבר אחד. אם אתה לוקח את הגישה ההלכתית, אז עדיין אתה יכול להגיד, שלפי הרגישה ההלכתית, כלי שני צריך להיות מותר. אלא שבדברים מסוימים זה נראה כמבשל, ואז דווקא יותר קל לנו, כי אז כלי שלישי הוא עוד יותר לא נראה כמבשל. הם יגידו לך, כלי שני נראה כמבשל, צריך להחמיר, אבל אם אתה עושה כלי שלישי, דווקא ספרת מרזק כמבשל היא טובה פה. כי כלי שלישי באמת לא נראה כמבשל. לפי ספרת מרזק כמבשל זה עוד יותר טוב מה שאני אומר.
אני רואה מה הם רוצים. מה אם שאני מסתיר?
אני מבין שאפשר לחשוב ככה, אבל גם אפשר לחשוב אחרת. כלומר, אם אני מדבר על נראה כמבשל, זה יותר קל לי, כי אז להגיד סברות ומרח זה כמבשל, שזה רבנן יותר קל. להגיד סברות בדבר מהותי, בהגדרת בישול, זה יותר מסובך קצת. כלומר, דווקא לפי השיטה של מרח זה כמבשל, הרבה יותר קל לי להגיד מה שאני אומר עכשיו.
אם זה יהיה קשה, אם נשים במרק,
אוקיי, עכשיו זה צריך, אני מבין, עכשיו צריך לדון האם אנחנו אומרים באופן כללי שכלי שלישי לא מבשל או שכל דבר מתחילים לבדוק. מתי רגילים, מתי לא רגילים.
אם זה אתה.
אני מבין.
אבל זה מצוין לשיטה הלכתית, התשובה הזאת.
התשובה הזאת היא באמת לפי הכיוון ההלכתי, נכון? אני חושב באמת...
וראינו
שהפוסקים
כן
מתחשבים,
גם היו כמו
שאומרים. אז אני חושב באמת, תראו, אתם שמתם לב שמהשיעור הראשון אני כל הזמן מושך לצד ההלכתי. כל הזמן אני מושך לזה. אני גם מרגיש שזה יותר קל להסביר דברים בצורה הזאת, כי להגיד שמציאותית שום דבר לא מתבשל, בכלי שני וכלי ראשון כן מתבשל, למרות שטמפרטורה יותר נמוכה לפעמים בכלי ראשון, אני חושב שזה יותר קשה. ולכן אני חושב, לי נוח לקחת את הפסק של הרב פיינשטיין ולהסביר אותו לא כמו הרב פיינשטיין. אני מבין שהרב פיינשטיין לא הסביר ככה. אני חושב שעד היום הזה, זה מה שאמרתי בשיעור הראשון, המחלוקת ההלכתית או המציאותית היא מחלוקת קריטית עד היום הזה, וכל מי שלא מכין תה בשבת הוא בגישה המציאותית. ומי שיכין תה בשבת או שילך עם הרב פיינשטיין, אבל יותר מסתבר שהוא פשוט ילך בגישה ההלכתית, ולכן הוא יכין תה בכלי שלישי. אני חייב להגיד, עד לפני כמה שנים לא הייתה לנו בעיה. למה לא הייתה בעיה? כי היית אומר לאנשים, תכין תמצית לפני שבת, וזאת, מה בשביל להתחכם. הבעיה בשנים האחרונות שהיום, לשאול מי רוצה תה, זה כבר לא שאלה לגיטימית. מה צריך לשאול? איזה תה אתה רוצה? כלומר, תה, אתה רוצה תה כזה, תה כזה, תה כזה, וכל אחד שם לעצמו. עכשיו, זאת שאלה באמת, אתה יכול להגיד, טוב, בוא נחמיר, וזה, מצד שני, אתה יכול להגיד שאם באמת לא היה צורך, אם הוא אומר, טוב, בוא נחמיר ונעשה תמצית, אבל אם אתה אומר, שמה, אנשים, כל אחד שותה משהו אחר, כאילו, וזה חלק מהעונג שבה, אז יש פה סיבות טובות להקל. הרב פיינשטיין הקל, וראינו, לא ראינו, אבל הרב עובדיה גם הקל. הרב עובדיה, יביע עומר, חלק זין, ואור החיים מסימן מהם, הוא מחמיר בכלי שני, אבל הוא מקל בכלי שלישי, הוא מביא עוד פסקים שהקלו. ראינו שעברי מגדים הקל בזה. יש סיבות טובות להקל, גם מדברי החזון איש נראה, שהיה מקום להקל אפילו בכלי שני. רק החזון איש אומר, נהגו להחמיר בכלי שני, ואין סיבה לחלק בין כלי שני לכלי שלישי, אז תחמיר גם בכלי שלישי. אבל יש גם סיבות להקל, ויש סיבות להחמיר, כל אחד ינהג כמנהגו, אבל פחות מי שמקל שיבין את הסברות, למה להקל. אז מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם, נשלח לכם דפים, נשלח לכם הכנות לפורים. בעזרת השם, מה יותר טוב בפורים מאשר ללמוד דין עירוי? סתם, פורים שמח.